ערב טוב, רועי.
ערב טוב, נועם, סוף סוף לחזור.
כן, מה שלומך הערב?
בסדר, בסדר גמור, מתרגש, פרק קצת מיוחד.
האמת שגם אני ממש חיכיתי להקליט פרק נוסף, מאוד מאוד נהניתי בפעם הקודמת. כמו בפרק הקודם, גם היום אנחנו ננתח לעומק ענף אולימפי, עם דגש מיוחד לספורטאים הישראלים שבו. זה אחד הענפים שלדעתי הכי מעניין לדבר עליו. חוץ מזה, הוספנו כמה פינות חדשות בתוספות שילוו אותנו מהיום בפרקים של הפודקאסט, אז בלי להתעכב יותר מדי על הפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט, פרק 2, מתחילים. אז אחרי הבילדאפ הקצר שעשיתי, ועם פתיח חדש שילווה אותנו מכאן ואילך, אני אספר לכם שהיום אנחנו נדבר על התעמלות אומנותית. מה שמיוחד בענף, ושלמרות שמדובר באחד הענפים ההישגיים ביותר שלנו, אני מרגיש שהוא לא נמצא בלב הקונצנזוס של חובבי ספורט אולימפי. יש לא מעט שמתקשים להתחבר אליו. מצד שני, יש קהילה גדולה ותוססת של חובבות מושבעות של הענף, כאלה שאילולי ההתאמנות האומנותית, אני בספק אם אינו בכלל מתחבות לספורט אולימפי. יש אפילו פודקאסט מעולה שרץ, אני מאוד ממליץ עליו, בשם חיות בסרט, שמתמקד ספציפית בענף, ומנועל על ידי חברות באותה קהילה. כדי להתעמק בעולם הכל כך מיוחד והישגי של התאמנות אומנותית, ואולי גם לסייע למאזינים שלנו להתחבר אליו יותר, רועי ואני הזמנו את אחת מהמומחות הגדולות בארץ להתאמנות אומנותית. אני גאה להציג את מעיין דורף, המוכרת בחוגי המעריצים של הענף כוויקי מעיין, בגלל שהיא לא פחות מוויקיפדיה מהלכת לענף. מה שלומך מעיין, אהבת את ההצגה?
אהבתי ממש, איזה כבוד, מה נשמע, איזה כיף להתארח.
כיף לנו מאוד להארח. אני רק אגיד שכדי להשרים פורום מקצועי מלא, הייתה אמורה להיות איתנו גם חברה מאוד טובה שלנו, יעל קארו, שנאלצה להיעדר מסיבות בריאותיות, אז אנחנו מאחלים לך יעל החלמה מהירה, ומבטיחים לנסות למלא את החלל. מעיין, נתחיל, רוצה קצת לתת רקע על הענף, נמשיך איתם.
אז יאללה, מאיפה מתחילים? קודם כל, זה הענף הכי אהוב עליי, למי שלא הבין עד עכשיו. הענף כרגע הוא בעיקר מבוצע על ידי נשים. יש בעולם גם גברים שמתעמלים, אבל עוד רחוקה דרך עד שנראה אותם מגיעים לאולימפיאדה. באולימפיאדה הענף מחולק, באולימפיאדה ובאופן כללי הענף מחולק לשתי קטגוריות. יש התעמלות אישית ויש התעמלות קבוצתית בנבחרת. בסך הכל הענף מורכב מארבעה מכשירים. עלות, סרט, חישוק וכדור. כשלג'וניור יש גם חבל, ובעיקר האישיות יש להם תרגיל אחד לכל מכשיר. בנבחרת בכל שנה כמעט יש הענפים, המכשירים עצמם מתחלפים. יש תרגיל אחד של מכשיר אחיד לכל חמש המתעמלות שבנבחרת, ועוד תרגיל אחד שהוא בדרך כלל משולב שני מכשירים. שמכשיר אחד יש שני מכשירים מאיתנו, ועוד מכשיר שני של שלושה מכשירים נוספים.
תגידי מעיין, ההחלפה של המכשירים בקבוצתי זה לא קורה אחת לקמפיין אולימפי?
אז זהו, שנה הבאה לדוגמה יש עוד החלפה, אחרי שבשנה האחרונה הייתה, בדרך כלל בשנה הראשונה של קמפיין אולימפי יש שני מכשירים, ואחר כך עוד שלוש שנים שרצים על עוד שני מכשירים נוספים, שלושה בעצם.
אוקיי, כלומר בשנה הבאה המכשירים שיהיו בקבוצתי, זה מה שימשיך איתנו כל הקמפיין עד לסנטר.
עד האולימפיאדה, נכון? שנה הבאה. השנה יש לנו שם מכשיר אחד של, תרגיל אחיד של חמישה סרטים, ועוד תרגיל של חישוקים וכדורים. בשנה הבאה אנחנו נראה תרגיל אחיד של חמישה כדורים, ועוד תרגיל של עלות ושל חישוקים. וכמובן שלג'וניור יש מכשירים אחרים. גם לג'וניור יש תרגילים של נבחרות, יש לנו נבחרת חזקה תמיד גם בג'וניור, וגם שם יש מכשירים אחרים, שנה לצורך העניין, תרגיל אחד של עלות, ועוד תרגיל אחד של חישוקים.
אני רק נגיד שלמי שלא מכיר, הג'וניור, המעבר בין ג'וניור, שזה בעצם מה שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים כנוער לסניור, שזה הבוגרים, זה מתבצע בענף הזה בגיל מאוד מאוד צעיר. אני חושב שהג'וניור זה בעצם גילאי 14-15, ומגיל 16 זה כבר בוגרות, זה כבר סניור, נכון?
נכון, האמת שעד לפני שנתיים-שלוש, בערך הג'וניור זה היה 3 שנים, זאת אומרת, מתעמלות כמו אלונה טל פרנקו, שהיא כוכבת אדירה ועוד צפויה להצלחה ענקית, אנחנו ראינו אותה מתחרה באליפות אירופה כבר בגיל 12 בערך, והיא לקחה שם גם מדליה בגיל כזה, ואיתנו כבר שנה רביעית בערך שאנחנו רואים אותה מתחרה בזירה בינלאומית. עכשיו הג'וניור שלנו באמת, אז התקצר רק לשנתיים, אז בעצם את המתאבלות אנחנו לומדים להכיר קצת יותר מאוחר.
אוקיי, אנחנו נדבר על ההשפעה הזאת של ה... של הגיל המאוד צעיר שמאפיין את הענף. בואי נעבור לדבר קצת על איך נקבע הניקוד. על כל, על כל תרגיל, ככה, מה שנקרא מלמעלה.
טוב, אז הענף בעצם מתחלק, הניקוד בענף מתחלק לציון על ביצוע של התרגיל, על הדרגת קושי ועל הארטיסטיק, שזה כל העניין האומנותי של, של הענף. העניין האומנותי בעצם מחולק גם למימיקות, גם להיות על הביטים בתרגיל עצמו, להביע את את הריקוד כמו שצריך, יש גם נדרש פעמיים במהלך התרגיל, שני קטעים של ריקוד של 8 שניות, זאת אומרת גם אם מתעמלת בטעות מפספסת שנייה, אז גם על זה יורד ניקוד, וזה החלק הארטיסטי. חוץ ממנו כמובן יש את דרכות הקושי, ובכל חוקה, בכל סייקל, החוקה קצת משתנה, ויש דגש על אלמנטים אחרים.
אני חושב שהנושא של דרגות הקושי ורמת הביצוע, זה מוכר לכולם גם, לדוגמה, מהתעמלות מכשירים. אלה הדברים, אלה הציונים שיותר מוכרים, בוא נקרא לזה לקהל הרחב. בסוף דרגות קושי זה נבנה ציון ש... בהתאם לסוג האלמנטים שמבוצעים, ככה נצברות בעצם דרגות קושי, וציון ביצוע שמתחיל מ-10 ויורד ככל שיש בעיות בביצוע. אני רוצה רגע שנדבר על הנושא של הארטיסטיות. זה משהו שאני יכול להגיד שמעיין ואני יצא לנו להתכתב עליו מחוץ לגבולות הפודקאסט הזה, כי אני חושב שיש פה איזו נקודה שגורמת לאוכלוסיות מסוימות מאוד מאוד להתחבר לענף, ולאוכלוסיות אחרות פחות. בעצם, תסבירי לנו קצת יותר, מה זה באמת הארטיסטיות?
אז בעיניי, מה שמיוחד בענף, וגם גם בענף הזה וגם בענף השחייה האומנותית באולימפיאדה, שהם שני הענפים היחידים בעצם, שהם בעיקר נשלטים על ידי נשים, זה עניין באמת האומנותי. זה לא קיים בשום ענף אחר, אולי חוץ מבאמת החלקה אומנותית, זה מביא פן אחר, זה מביא המון רגש, המון, גם מימיקות, לי זה מה שגרם לי להתחבר, יש שם סיפור שלם שמועבר בנוסף לאלמנטים הגופניים, בנוסף להישגים שמרגשים תמיד, אבל כשהסיפור מדבר, כשאתה רואה מתעמלת שגם בוחרת את הסדר של התנועות שלה, ואיזה ריקוד היא מביאה איתה, כל אחת יש לה את הרעיונות שלה, את הכוריאוגרפיות שבונים לה, והעניין, היופי בעיניי גם בחוקה הזאת, שיש הרבה יותר מקום למגוון, שאפשר לקחת את זה לעולמות שונים, שזה ממש, זה מופע לכל דבר, אתה רואה את זה, לי העיניים נוצצות, וזה מעביר משהו אחר, לשבת באולם ולראות את הדבר הזה. אני נדהמתי פעם ראשונה שהגעתי וראיתי את הבגדים הנוצצים מול הפרצוף, זה נראה אחרת, זה מדהים, זה מרהיב, זה עוצר נשימה.
אני יכול להגיד שאני בתחילת הדרך, כשהתחלתי לצפות בהתאמנות אמנותית, זה הפריע לי, כלומר, אני מבחינתי אין סיבה שהלבוש של מתעמלות אומנותיות, לא חושב שזה צריך להיות שונה מ, לא יודע מה, מתעמלות מכשירים, ששם באמת הדגש הוא על הביצוע, על דרגות הקושי, וכל הנושא הארטיסטי הוא היה לי מאוד מאוד מוזר. אבל לאט לאט אני לומד להבין שזה באמת מייצר איזה ייחודיות, קודם כל שמחברת אנשים אחרים לענף הזה, ובכלל לספורט אולימפי, שזה מבורך בפני עצמו, וזה גם באמת, יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד, זה עוד יכולות של בזמן ביצוע של תרגיל עם הביצוע, עם דרגות הקושי, אתה בעצם משלב שם עוד איזה אלמנט, שגם הוא מייצג קושי ומייצג איכויות שונות, וכן, זה משהו שאנחנו, שצריך להבין שהוא מקבל ניקוד בלתי נפרד, בדיוק כמו שיש ניקוד על ביצוע ועל קושי, יש גם ניקוד על רמת הארטיסטיות של המתעמלת.
אגב, אני גם, אם כבר דיברת על התעמלות מכשירים, אני חושבת שהחוקה החדשה שם שיצא אחרי פריז, אתה יכול לראות שם גם שינויים שמגיעים, שמקרבים את הענף גם יותר להתעמלות אומנותית. האמת שלדעתי זה גם התחיל כבר לפני, מספיק, כאילו, אפשר לראות את זה בבגדים שלבשו המתעמלות באולימפיאדה האחרונה, יש שם הרבה יותר נצנצים ופייטים ואבנים, הבגדים כבר לא מה שהם היו לפני כמה סייקלים, שים לב שסימון ביילס למשל בכל הופעה שלה לבשה בגד אחר, היא לא חזרה על אותו בגד, לא מה שהיה לפני כמה אולימפיאדות, וגם בענף עצמו אתה יכול לראות באמת שנכנסו להם הרבה יותר אלמנטים של ריקוד ומאוזנים, וגם ארטיום דולגופיאט עכשיו התחיל לעשות מאוזנים, מה שלא היה לו בחוקה הקודמת, ואולי גם התעמלות מכשירים קצת נפתחה על הענף הזה, והבינה את היופי שלו.
תגיד, רואי, אני יודע שאנחנו נדבר על זה כשנדבר על התעמלות מכשירים, ואנחנו מכירים את השינוי הזה בחוקה, אבל אתה שמת לב לדוגמה שסימון ביילס החליפה בגדים בכל תרגיל, זה משהו ששמת לב אליו לדוגמה בפריז?
אני מודה שדווקא החלק הזה פחות התעמקתי במה שסימון ביילס לובשת ויותר באיכויות המדהימות שהיא יכולה להביא. כן רואים את זה במיוחד השנה, בשנה פוסט-אולימפית, דברים שיש הרבה יותר דגש, במיוחד בתרגיל הקרקע אצל אנשים, על החיבור למוזיקה, לארטיסטיות, אתה יכול לראות את זה יותר לעומק, עוד פן מסוים שהמתעמלות מביאות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, מי עושה את זה טוב במיוחד. אני חושב שזה שינוי מעניין, מה שכן, עדיין אין פה ניקון נפרד גם לסוג של ארטיסטיות, זה יותר משוקלל בתוך הציון ביצוע לפי דעתי, אני לא יודע באמת מה משניהם זה העדיף, אני חושב שטוב שיש את שתי האפשרויות האלה, גם בהתאמות אמנותית שיש לנו ארטיסטיות נפרדת מוחלטת משל עצמה, וטוב שכך, גם בהתאמות מכשירים, שעכשיו הכניסו את הנושא הזה גם, ונותן סוג של לבדוק מה יותר קל לעקוב, מה מביא בסופו של דבר לשינוי יותר טוב, לתוצאה יותר טובה, ליותר קהלים חדשים להתחבר, אז אני חושב שזה כיוון מאוד מעניין שענף ההתאמות לוקח אליו חלק.
אוקיי. טוב, מעיין, בוא נעבור לדבר קצת על הענף, על המדינות החזקות, קצת היסטורית, מה קורה היום.
אוקיי, טוב. המדינות באופן טבעי שהכי חזקות ושולטות בענף, היו עד היום בעיקר רוסיה, בלרוס, אוקראינה, שהיום רוסיה ובלרוס עדיין קצת פחות בתוך הענף, כרגע בעקבות המלחמה, זה גם בתהליכים של חזרה, נרחיב על זה בהמשך. יש לנו את איטליה וספרד, שמדינות מאוד חזקות, גם באישי, גם בקבוצתי, כמובן בולגריה, שהיא מעצמה, ששולחת גם מאמנות לכל העולם, כולל מאמנת אצלנו, ג'וליאטה קנטלופי, שהשורשים שלה הם בולגרים. והאמת שלאחרונה, בעיקר מהסייקל האחרון, אנחנו רואים מגוון יותר רחב של מדינות על הפודיום. אם זה ברזיל, אם זה קזחסטן ואוזבקיסטן, אפילו מצרים הפתיעו באליפות העולם ג'וניור האחרונה. זאת אומרת, הענף נפתח ואנחנו רואים לא מעט מדינות נלחמות על הפודיום, גם בדרגות הקושי, המון מדינות העלו את הרמה שלהן.
יש לי תחושה שזה קשור, אם אנחנו מסתכלים על המשחקים האולימפיים מסידני 2000 ועד ריו 2016, ממש רואים שליטה רוסית עם זהב, גם בקבוצתי וגם באישי, ובדרך כלל באישי גם מדליה נוספת למתעמלת השנייה, ואז בטוקיו בעצם קרה, הייתה דרמה גדולה, אנחנו, היה לנו גם חלק מאוד משמעותי, ולינו היה שם זכתה בזהב באישי, ונבחרת בולגריה ניצחה את הנבחרת הרוסית בקבוצתי. לדעתי, ההפסדים האלה של רוסיה, יחד עם ההרחקה של רוסיה ובלרוס במחזור האולימפי של פריז, מאוד מאוד עודדה מדינות נוספות, הראתה כאילו שזה אפשרי, ובאמת רואים, אני חושב שזה יותר בולט באישי מאשר בקבוצתי, ההתרחבות הזאת, זה קיים גם בקבוצתי במידה מסוימת, אבל אני חושב, תגידי אם את רואה את זה אחרת, זה יותר קיים באישי, שפתאום רואים באמת הרבה מאוד מדינות שמתחרות, וגם בקבוצתי זה קיים, אבל אני באופן כללי, כשאני מסתכל ובוחן איזה מדינות בעיניי, הכי דומיננטיות בענף, הקבוצתי זה משהו שאני מאוד מאוד מסתכל עליו, כי בסוף כדי להצליח, אם עכשיו, לא יודע, לקפריסין, יש מתעמלת מאוד מאוד חזקה, שהמקור שלה, המוצא שלה זה מרוסיה, מה זה בעצם אומר על קפריסין כמדינה? היא פתאום הופכת להיות מדינה חזקה? כנראה שלא. אבל המדינות, כמו באמת ישראל, בולגריה, איטליה, ספרד, שרואים אותן מאוד מאוד חזקות, גם בקבוצתי וגם באישי, אלה המדינות שאני רואה אותן, מדינות שבאמת הכי מובילות, הכי מובילות בענף, ואני מאוד מפריד אותן בין מדינות שהן או טובות רק בקבוצתי, כמו סין, אני חושב שגם ברזיל, אני לא יודע, יש להם מתאמנות אישיות, אבל אני לא יודע עד כמה הן חזקות, לבין אלה שבאמת רואים אותם גם וגם, שהם בעיניי קצת פחות. אז אם אני הייתי צריך לסמן את הנבחרות החזקות כרגע, ואני שם רגע בצד את רוסיה ובלרוס, שמאוד יכולות שיחזרו, את תדברי על זה, אני רואה את בולגריה, איטליה וישראל, אולי גם קצת ספרד, אבל קצת פחות, כמדינות המובילות, בגלל שהן מאוד מאוד חזקות גם באישי וגם בקבוצתי.
האמת שאני חושבת שזה בעיקר באמת תלוי בבתי הספר שמתפתחים מסביב לעולם. מדינות כמו ברזיל, עכשיו יש להם בית ספר מקומי מאוד מוצלח, שזה בנוי באמת רק על מתעמלות מקומיות שהביאו אותם, הקפיצו להן את הרמה, והם צמחו לאט לאט. אפשר לראות את זה גם באמת במדינות כמו אוזבקיסטן, שכבר כמה אולימפיאדות רצוף מצליחות להביא גם נבחרת, וגם מתעמלות שיכולות להגיע לגמר. המתעמלות האחרונות שלהן, כמו תחמינה קרומובה, או לולה ג'ורייבה, ואנסטסיה סרנצבה, ממש בונות שם מסורת מדהימה בעיניי. גם למדינות כמו סין, לצורך העניין, יש מתעמלת שהגיעה לגמר האולימפי האחרון, וזה מדהים לראות את זה, זה מדהים לראות את הענף מתרחב, ושל, אגב, בנוסף, שכחנו גם לציין את אוקראינה, שהן מאוד חזקות גם באישי, גם בקבוצתי, למרות שהן יודעות לפשל הרבה פעמים במאני טיים.
אוקיי. בסדר, נתקדם הלאה. בואי נדבר קצת על ישראל בתוך הענף הזה. רואי קצת על ההתקדמות של הנציגות הישראלית בענף ההתעמלות האומנותית באולימפיאדות?
קודם כל, הנציגות הראשונות שלנו היו בשנות ה-80, בלוס אנג'לס 84, סיאול 88, נציגות שלא התברגו יותר מדי בצמרת, היו סביב אזור מקום 30. אחרי זה בשנות ה-90 באמת לא הייתה לנו נציגות, ואנחנו רואים עלייה משמעותית ביכולות, גרף עלייה באמת מעולה, מאז משחקי סיני 2000. אם ב-2004 נציגות שלנו היו סביב המקום ה-15, ושאנחנו רק מתאמת אישית אחת בשני המשחקים האלה, ב-2008 אנחנו שברנו שני מחסומים בעצם, גם פעם ראשונה הייתה לנו את הנבחרת הקבוצתית, סיימה אז מקום השישי בגמר, וגם בפעם הראשונה, אירה רסינזון העפילה לגמר תחרות הקרב רב, בעצם וסיימה שם במקום התשיעי. בסייקל ללונדון אנחנו גם יכלנו לראות מדליות ראשונות באליפות העולם, גם לנטע ריבקין בתחרות האישית, וגם לנבחרת הקבוצתית, נטע בחישוק, הנבחרת בתרגיל המשולב. הנבחרת גם סיימה במקום השמיני בלונדון, חזרה לשישי בריו, ואז היה לנו את הסייקל המטורף של לינוי אשרם בדרך לאולימפיאדת טוקיו, הראשונה שעמדה על הפודיום בתחרויות קרב רב, בעצם על פני שלוש אליפויות עולם רצופות, 2017 עד 2019, שעשיק כמובן איך לא מדליית הזהב ההיסטורית ששברה את ההגמוניה הרוסית במשחקי טוקיו, לצידה שוב נבחרת קבוצתית שמרה ליציבות, סיימה במקום שישי, ניקול זליקמן המעולה, גם כן במקום השביעי, ובפריז הדגש עבר יותר להצלחות, מהצלחות אישיות של לינוי אשרם בעיקר, להצלחה של הנבחרת הקבוצתית, גם שם הייתה עליית רמה מטורפת בשנים האחרונות. השיא של זה, אליפות העולם ב-2023 בוולנסיה, הבנות שלנו זכו בזהב בפעם הראשונה בקרב רב, ובאולימפיאדת פריז, גם אותו רגע היסטורי, מדליה ראשונה לנבחרת ישראל נשים, סיימנו עם מדליית הכסף, אחרי סינים, אני זוכר נכון, כשדריה תמנוב גם שמרה על יכולת גבוהה לאורך רוב הסייקל בתחרות האישית, סיימה במקום החמישי בפריז, אחרי שגם היא זכתה בעצם במדליה באליפות העולם בקרב רב ב-23.
אני חושב שמה שרואי תיאר, זה ממש ממש דרך יפה לראות איך נבנית מעצמה ואיך נבנית מסורת בענף. התקדמות מאולימפיאדה לאולימפיאדה, בכל אולימפיאדה, מבייג'ין, כל אולימפיאדה נשבר עוד איזה מחסום, אז אם זה בגמר של ההפלה לגמר אישי, ואז אחר כך כבר מדליה באליפות עולם, עדיין במכשיר ולא בקרב רב, ואחר כך כבר ב-2016 בפעם הראשונה מועמדות אמיתית למדליה, זה היה של הנבחרת הקבוצתית, הם לא הצליחו להשיג את המדליה, ואז כבר ב-2020 זה כבר מדליות בקרב רב, באליפויות עולם, ובאמת גם מדליית הזהב של, של, של לינוי, זה מאוד מאוד יפה לראות את זה, כי הדברים האלה, וגם מה שבסוף מביא אותנו היום, לבוא ולהיות עם יכולת לקרוא לישראל בענף הזה, אני חושב שזה הענף היחיד כענף, שאפשר להגיד שישראל היא באמת מעצמה בו, אנחנו דיברנו על זה שבוע בפרק הקודם, כשדיברנו על על ה-IQ
פוינט. גלישת רוח באנשים.
על, כן. בדיוק. אמרנו שכאילו בדגם הזה גם ישראל היא, טוב, היא מעצמה מטורפת. אבל אם אנחנו מסתכלים כענף, ההתאמנות האומנותית הוא הענף היחיד שאפשר לקרוא לו מעצמה. וזו תוצאה של המסורת הזאת שנבנתה אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה. עכשיו אנחנו מדברים פה רק על הטופ, אבל אני לא יודע מעיין, אולי יש לך את הנתונים האלה, לי אין, על כמות הילדות שמצטרפות, שמצטרפות לענף, וגם זה משוגע, כמה מועדונים נפתחים, כמה כמות הילדות הולכות וגדלות, וזה בסוף בונה את התשתית, איזה שאנחנו רק הולכים ומתקדמים, זה מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד מרשים לראות את זה.
האמת שאני חושבת שהמדליה של לינוי ניפצה תקרת זכוכית שהמון מתעמלות פה בארץ לא האמינו שהן יכולות להגיע למעמד הזה. עכשיו מתעמלות צעירות באגודות אומרות שהן לא רק רוצות להגיע לאולימפיאדה, הן רוצות לזכות במדליה. זה כבר הפך לעניין שבשגרה שזאת המטרה של המתעמלות, והן יודעות שהן אימונים מספיק טובים, הן יוכלו להגיע לשם. יש פה אגודות מטורפות, יש מתעמלות ויש איכות מדהימה, גם בגיל הג'וניור, גם באליפויות ישראל ראינו מתעמלות צעירות, רעבות ועם המון אמביציה, ויש פה כישרון עצום, נבנתה פה מעצמה מדהימה, גם בעיניי ההישג של דריה תמנוב בשלוש שנים האחרונות האלה, אלמלא הפציעה שכולנו סבלנו ממנה לאורך הסייקל, אני בטוחה שהייתה יכולה לעמוד על הפודיום, היא גם לא הייתה רחוקה מזה שם בפריז, ואנחנו יודעים שנבנה פה משהו נכון. זאת אומרת, גם לראות עכשיו את ארבעת המתעמלות המופלאות שלנו באישי, מתמודדות במרוץ מטורף ומסקרן, וכל אחת מהן יכולה לתפוס מקום בסופו של דבר עם כרטיסים ללוס אנג'לס, וגם המתעמלות בג'וניור שרעבות להצלחה ולתפוס את המקום שלהן עוד שנה, עוד שנתיים. ואני בטוחה שמכאן אנחנו כאוהדים רק נהנה מהדרך, ממה שמצפה לנו בהמשך.
אני מרגיש שאנחנו חייבים באמת לדריה אטמנוב עוד מילה, כי בסופו של דבר, מנקודת המבט של חובב, של מי שמסתכל על אולימפיאדה, זה באמת הגיע להישג מאוד מאוד מרשים וסיימה מקום חמישי, אבל דריה אטמנוב הייתה אלופת אירופה בשנת 2022, באליפות הביתית שהייתה בתל אביב, והיא הייתה מדהימה, היא הייתה הכי טובה בעולם. ובחימום לאליפות העולם באותה שנה היא נפצעה, ממש שבר, שגם לקח לו הרבה מאוד זמן להחלים, ולמרות שהיא הצליחה לזכות במדליית הרד באליפות העולם של 2023, היא לא באמת הצליחה לחזור מהפציעה הזאת לאותה רמה שהייתה לפני כן, ואם זה לא היה קורה, אנחנו לא באמת יכולים לדעת, אבל השמיים עבורה ממש
היו הגבול, באמת.
היו הגבול, ו... אפשר רק לחשוב מה היה קורה אילולי הפציעה, ובהחלט צריכה להיספר באותה נשימה כמו לינוי אשרם והנבחרת של פריז, רק שהיה לה קצת פחות מזל. בוא נדבר קצת, אם אנחנו מדברים על מעצמה, קצת על הצוות, על הצוות אימון, כי בסוף חלק מ... אני מרגיש שהבסיס ל... התשתית האמיתית למעצמה שגם תימשך לאורך שנים, זה טופ חזק, בסיס מאוד מאוד רחב, וצוות אימון מאוד מאוד חזק. מעיין, מה לגבי הצוות אימון של הנבחרת?
אז קודם כל יש לנו צוות מאוד מנוסה. יש לנו צוות מאוד רחב, וצוות שכבר הוכח את עצמו עם הישגים מדהימים. הצוות בהובלה של איילת זוסמן, מאמנת העל, ומתחתיה יש את... את ג'וליאטה קנטלופי, שייבו מאיטליה, ובמקור מבולגריה, זאת אומרת, היא בעצמה, היא באה מבתי ספר להתעמלות מדהימים. חוץ ממנה, יש לנו את נטשה סטפנובה, שהיא גם ייבו מבלרוס, והיא ליוותה את הנבחרת שלנו למדליה ההיסטורית בפריז. יש לנו את נטשה סמולוב, שהיא מנהלת הנבחרת, שהיא הגיעה מפתח תקווה. יש לנו את אלה סמופלוב, שהיא שנים רבות במכבי תל אביב. זאת אומרת, כל הצוות שלנו באמת בא עם ניסיון, ובנה מתעמלות אדירות ומועדונים מטורפים. ובנוסף אליהן, גם המתעמלות שהצגו אותנו בסגל האחרון, אפשר לראות אותן מאמנות באיגודים שונים, ומלוות את המתעמלות הצעירות להישגים הבאים.
יש פה מנגנון שפשוט עובד, רק צריך לתת לו להמשיך לעבוד ככה, עם מועדונים חזקים, עם צוות כל כך חזק, עם כל כך הרבה תשתית של מתעמלות. הבעיה היא רק שהחזרה של רוסיה ובלרוס, שתקשה פה על העניין, אבל טוב, נדבר על זה בהמשך. יש נקודה ששמתי לב אליה, אנחנו מדברים פה באמת על ההתנהלות של הענף בישראל, משהו ששמתי לב אליו, ומעניין אותי מה, אני יש לך מה, ככה מה להוסיף. זה ידוע שהמחזור החיים המקצועי של מתעמלת הוא מאוד קצר. הרבה פעמים אנחנו רואים פרישות כבר אחרי מחזור אולימפי אחד, ועדיין יש לא מעט מקרים של מתעמלות שממשיכות לאולימפיאדה שנייה, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מדינה, בהרבה מקרים גם באישי, ולא מעט פעמים גם בקבוצתי, תמיד נשארות מתעמל, 2-3 בנבחרת. בישראל לא רואים את זה, כבר כמה מחזורים, אם נשים בצד את המקרה המאוד חריג של נטע ריבקין, שעשתה 3 אולימפיאדות, תמיד המתעמלות הישראליות פורשות אחרי מחזור אחד. איך אולי מושפג, כאילו זה מקרי, או שיש, מה יכול להסביר את זה?
האמת שאני מבחינתי הייתי רוצה לראות אותן כמה שיותר, כי מה שהן עושות, ואני נהנית מהן כל כך מכל אחת, וחבל לי שכל אחת פורשת, בטח כשברור לי שאנחנו יכולות לראות את הפוטנציאל שלהן עוד בהמשך. אני חושבת שהמון פעמים גם כשמגיעים למיצוי ולהצלחות, יש פה המון מתעמלות שגם פרשו כאלופות עולם ואלופות אירופה, וברגע שהם הציבו לעצמן את המטרה הזאת והגיעו אליה, בטח בענף שהוא שוחק מגיל צעיר והוא מביא לפציעות, והוא דורש המון בעצם לפספס והמון ויתורים, אז אני יכולה להבין את המתאבלות שקשה להם אחר כך, או שטיפיים תואמות מהבחוץ וזה מושך אותן. כן, אני יודעת שהיו מתאבלות גם מהסייקל של פריז שניסו, כמו אופיר שחם שהתאמנה שלב מסוים, אבל אני יכולה להבין את זה בסופו של דבר, כשמתאמלת, כשהגיעה והגשימה את כל המטרות שלה, אם זה מדליה באולימפיאדה, אם זה להיות אלופת עולם, אם זה להיות אלופת אירופה, אז קשה למצוא את המוטיבציה. בנוסף, אני חושבת שמתאמלות פה בארץ, בעיקר בטופ, כאישיות, הן לא יוצאות המון להתחרות, ויש פה תחרות מאוד גדולה שהיא רק הולכת ונבנית, ולי חסר פה משהו כמו שיש במדינות במעצמות הגדולות בעולם, פורמטים כמו של ליגות מועדונים, כי יש פה מועדונים עם המון כישרונות, ויש להן המון מה להציע ומה לתת, ואני חושבת שלקהל הישראלי זה ייתן רק טוב שאנחנו נוכל לטעום מהן, ולגלות את היופי שלהן, כי זה מה שבסופו של דבר מתאמנות צעירות שמגיעות, וזה מה שהן עושות כל החיים, הן רק רוצות להופיע ולהוכיח מה הן.
מבין. ואני רק אציין למי שלא עוקב לעומק, שמדליסטית הזהב מפריז, מדליסטית הארד מפריז, המשיכו לקמפיין נוסף, גרמניה ואיטלקיה, מדליסטית הכסף, מבולגריה פרשה, אבל עבורה המחזור האולימפי של פריז היה מחזור אולימפי שני. יש נציגות מסין, האלופה האולימפית בקבוצתי, שהמשיכו למחזור נוסף. באיטליה שזכתה במדליית ארד, אני לא בטוח שהמשיכו, היה שם איזה סיפור ככה מאוד מאוד ייחודי, אבל אני ככה נצטרך להשאיר את זה כשאלה, כי בישראל זה לא קרה. בישראל כל המתעמלות הקבוצתיות פרשו. אני לא יודע אם יש פה אולי אפילו החלטה מקצועית של רצון, רגע, לבנות, להכניס נבחרת חדשה עם רעב ככה של צעירות. יכול להיות, גם יכול להיות שזו החלטה לגיטימית, בסוף ההחלטות הן צריכות להיות מקצועיות, אבל זה מוזר לי.
מה שכן, גם בנבחרות בדרך כלל, כמעט בכל הנבחרות, אפשר לראות שמתאמנת אחת לפחות נשארה לסייקל החדש, ואני יכולה לתת לך זווית אופטימית, עכשיו בנבחרת בולגריה יש מתאמנת שאחרי שנה שכבר עזבה ועברה ופתחה עסק משלה, עכשיו חזרה להתאמלות, ותיכנס להרכב שוב מחל מהשנה הבאה, אז אם יש מתאמלת מהרכב הנוכחי שרוצה לחזור, אנחנו לא נתנגד.
כן, היינו באימון לפני, בעצם אימון המבחן לפני היציאה לאליפות העולם, והתארחו שם חוות הנבחרת הקבוצתית, הן נראות לי מאוד מאוד מרוצות ככה מחוסר הלחץ, אני לא הייתי בונה על זה, אבל אני מצטרף להזמנה, אני מאוד מאוד אשמח לראות מישהי חוזרת, לגמרי. טוב, אם אנחנו מדברים על ישראל במונחים של מעצמה, ובסוף כשאנחנו מסתכלים על משחקים אולימפיים, אז יש מקום לנבחרת אחת, ולעד שתי מתאמנות אישיות. איך אנחנו בונים, מה הציפייה הריאלית, עוד לפני שאנחנו אפילו מדברים על מי המתאמנות שהיום נמצאות בסגל, מה הציפייה הריאלית שיכולה להיות לנו ממדינה כמו ישראל במשחקים אולימפיים? אוי.
אני חושב שקודם כל הציפייה תמיד צריכה להיות להכניס גם נבחרת קבוצתית, שתהיה מועמדת חזקה מאוד, לא רק לגמר אלא גם למדליה, וגם להכניס שתי מתאמנות אישיות תמיד בכל סייקל למשחקים אולימפיים, אחת מתוכן מועמדת לפודיום והשנייה מועמדת לגמר. זה באמת יהיה אתגר, כמו שאת אמרת, איך משמרים את המתאמלות על כלפי כל הסייקל, שבסופו של דבר רק שתיים יכולות לתפוס את הכרטיסים. זה כן משהו שיהיה מאוד חשוב, לשמר איזשהו קדר יותר רחב מרק שתי מתאמנות, כשאם אחת פורשת, אז אנחנו נשארים רק עם אחת, כמו שקרה לנו בלא מעט משחקים אולימפיים, למעשה רק בכמה אולימפיאדות בודדות, אם זה היה בטוקיו או בבייג'ין, היו לנו שתי נציגות אישיות, משהו שאני הייתי רוצה לראות גם באולימפיאד לוס אנג'לס, וגם במיוחד עם כל העובדה של מחזור ג'וניון קרצר, אז הן עולות כבר לבוגרים מאוד מהר, ואיך אנחנו משמרים את זה בין הסניוריות שכבר מתחרות לג'וניור שעולות, מי תישאר, מי תפרוש, לדעתי בכל מקרה תמיד נבחרת אחת, שתי מתעמלות.
אני אגיד אפילו יותר מזה. אני חושב שישראל חייבת, אנחנו לא נזכה בכל אולימפיאדה בשתי מדליות, זה לא, זה ציפייה שהיא יותר מדי גבוהה, זה לא יכול להיות יעד. אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים להגיע לכל אולימפיאדה כמועמדים, עם סיכוי גם בקבוצתי וגם באישי למדליה. ואנחנו צריכים לזכות, היה צריך לזכות באחד מהם, אתה אמרת את זה רועי, הדרך להגיע לזה היא באמת שיהיה לאורך קמפיין שלהם נציגות רחבה, וזה משהו שצריך לשים לב אליו, כי אם ניקח לדוגמה את המחזור של פריז, הייתה שם, הז'טונים היו על דריה, תמנוב, הייתה גם את עדי קאץ, שהייתה מאוד מאוד חזקה לאורך הקמפיין, ובסוף שני הדברים האלה קצת התפקששו. דריה נשארה בצמרת, כי באמת היה לה יכולת מאוד מאוד גבוהה, אבל היא נפצעה, והרמה שלה ירדה כתוצאה מזה, ועדי קאץ גם הגיע לאליפות העולם המכריעה, על הקריטריון, בכושר קצת פחות טוב, היא נתנה תחרות לא טובה, והנה, ונגמר, ונשארנו עם מתעמלת אחת. אני לא יודע מה קורה, אם היה בקדר עוד מתעמלות, וזה משהו שצריך מאוד ללמוד ממנו. כרגע, אנחנו עוד מעט נדבר על המתעמלות.
אגב, כן. בעיניי, עדי קאץ הייתה מתעמלת שבאמת הוכיחה את עצמה ב-2022, לאחר שדריה נפצעה שם באותה אליפות, והיא הצליחה להפתיע את כולם ולסיים במקום השישי בקרב רב באליפות העולם. זאת אומרת, זה שימרו עליה, זה לא היה במקרה. היא הייתה מתעמלת אדירה, ולצערנו גם היא הגיעה לאליפות העולם ב-2023, עם פציעה שהיה לה מאוד קשה להתאושש ממנה. אבל כן הייתה עוד מתעמלת אחת באותו זמן, דניאלה מוניץ, שהגיעה חודשיים לפני זה לאליפות אירופה, במקום החמישי. סליחה, היא הגיעה ב-2024, כמה חודשים לפני האליפות, לפני האולימפיאדה, הגיעה למקום החמישי בקרב רב. זאת אומרת שהיא כן, אולי אם היו שולחים אותה לוולנסיה, לאליפות העולם, אנחנו לא יודעים מה יכול להיות. אבל כן הייתה מתאמנת חזקה, ושכן טיפחו, אבל אף אחד לא היה יכול לדעת מה יהיה בסוף.
השאלה אם היא הייתה רלוונטית ב-2023, רק כדי רגע לעשות סדר, דניאלה מוניץ זכתה ב-2024, אמרה מעיין, ממש לפני האולימפיאדה, מקום חמישי בקרב רב, והיא גם זכתה במדליית זהב באחד המכשירים, באיזה מכשיר זה היה?
במכשיר העלות.
במכשיר העלות. השאלה, אם הכינו אותה להיות רלוונטית, ב-2023, שבאמת יהיה אפשר להשתמש בה אם היא הייתה בכושר. אני לא זוכר.
אז אני יכולה להגיד לך שחודש אחרי אליפות העולם היא התחרתה ביפן בתחרות של ליגת מועדונים, עשתה שם תוצאות מדהימות, היא אפילו עקפה את סופיה רפאלי מדליסטית הארד מהאולימפיאדה בחלק מהמכשירים, והיא באמת הפתיעה וכבר שם ראו איזה מתעמלת מדהימה היא. עכשיו, השאלה באמת הדילמה כמדינה, מה נכון לעשות אם ללכת המתאמנת, אם מתעמלת עם ניסיון שוכיח את עצמה וכרגע פצועה, או שללכת על מתעמלת הצעירה, זה דילמה לא פשוטה, וקבל את ההחלטות אני יכולה להבין, זה שלא ידעו לאן זה הוביל. זה, לצורך העניין, אותה דילמה התמודדה עם זה גם אוקראינה, כשהייתה להם מתעמלת ותיקה לאולימפיאדה שעשתה את הכרטיס, ובסופו של דבר בחרו לוותר עליה, וללכת עם המתעמלת הצעירה טסיה אונופריצ'וק, שבסוף גם פישלה בגמר האולימפי, אבל היום היא אלופת אירופה בקרב רב.
כן, אני לא רוצה לבקר בדיעבד החלטות, אין לי את היכולת גם להחליט במקום הצוות המקצועי, ואני בטוח שההחלטות נעשות הכי טוב שיש עם מה שיש באותה נקודת זמן. אני רק אומר שבאמת יש פה אתגר להגיע לרגע שבעצם לתחרויות קריטריון עם קדר כמה שיותר מוכן ומוכן ומנוסה, כדי שיהיה אפשר לעשות את הבחירה הכי טובה שיש ברגע האמת. וזה אתגר. אפשר רגע לעבור ולדבר באמת על מה שקורה, על מה שקורה היום, אוקיי? היום יש בעצם רביעה מובילה. יש את מיטל סומקין, שהיא כרגע הישראלית המובילה מבחינת התוצאות שלה, ונראה שגם מבחינת הפוטנציאל נקרא לזה האולימפי, ויחד איתה יש עוד שלוש מתעמלות מאוד חזקות, דניאלה מוניץ, אלונה טל פרנקו וליאן רונה, ואני חושב אגב, עבור מיטל, אלונה וליאן, זו שנה ראשונה בבוגרות, בסניור. דניאלה, דיברנו עליה קודם, היא כבר, אני חושב, שנה שנייה.
לא, לליאן זאת שנה שנייה, לדניאלה זאת שנה שלישית.
אוקיי, ולאלונה ולמיטל שנה ראשונה.
שנה ראשונה.
אני חושב שיש פה אתגר מאוד מאוד גדול, להצליח להגיע למצב שכל הבנות מקבלות את הליווי הכי חזק שיש, כדי שהן יוכלו למצות את היכולת שלהן. וכדי שזה יקרה, זה לא מספיק שהן יהיו כישרוניות, הן צריכות לצאת לתחרויות, והן צריכות שהתרגילים שלהן יותאמו ליכולות האישיות, וזה אתגר מאוד מאוד גדול של הצוות המקצועי, כי אם בסוף אנחנו נסמן את המועמדת האחת, את מיטל, שהיום היא ללא ספק הכי חזקה מבין הארבע, ונשים את הז'טונים עליה, והכל ילך, והצמת לב תלך אליה, מאוד יכול להיות שאנחנו נגיע, או שיקרה משהו, או שבסוף נהיה עם מתעמלת מובילה אחת. עכשיו,
מסכימה, גם יש כבר מתעמלת אחת שפרשה בתחילת 2025, שהיא כן, היא באה שזאת רגינה פולישצ'וק, שהיא בסוף היא עברה לסייף, אבל היא...
לטקוונדו,
סליחה, אתה צודק. והיא הייתה מקום שלישי, זכתה בערד באליפות עולם בחישוק, סליחה, בכדור. וזאת אומרת, כן היה לה פוטנציאל, אבל בעקבות הריבוי של הבנות והתחרות הלא פשוטה, אז היא עברה ענף.
כן, זה, אגב, צריך גם להגיד, דיברנו קודם על זה שג'וניור זה רק שנתיים, במהלך המחזור האולימפי הנוכחי, זה גם אגב משהו שמעיין הפנתה את תשומת ליבי בעבר אליו, הארבע מתעמלות האלה הן לא היחידות שיהיו רלוונטיות למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, לקרב הזה. יש גם שלוש, יכול להיות שגם יהיו יותר, אבל שלוש שכרגע בולטות מאוד גם בגיל הג'וניור, זה סופיה גנדלין, אליס רוזנברג ורבקה מילר. כולן יעלו לסניור גנדין בשנה הבאה, ואליס ורבקה בשנה שלאחר מכן, ויכולות גם הן להשתתף בתחרות הזאת. כלומר, הבסיס הוא מאוד מאוד רחב. השאלה, וזה מחזיר אותי לאוקיי, מה מעצמה צריכה לצפות מעצמה, השאלה אם אנחנו נהיה במקום שיש יותר ממתעמלת אחת, שיכולה באמת לבוא ולזכות במדליות בתחרויות המטרה הכי גדולות, ושזה לא יהיה הפתעה. כי היום מיטל, עכשיו היא שנה ראשונה בסניור, אבל זה לא יהיה הפתעה אם היא תתחיל להביא מדליות בתחרויות הגדולות בשנה הבאה, אפילו בקרב רב, שאלה אם אנחנו נשאר איתה, שנצליח לפתח עוד מתעמלות, כדי שבאמת נגיע לאולימפיאדה עם קאדר.
אני מאחלת לנו שאנחנו נדע לשמור על האיכות שיש לנו, כי יש פה כישרונות מטורפים. ארבעת המתעמלות שיש לנו כרגע בסניור, כל אחת, כמו שאמרתי, יכולה להגיע לגמר אולימפי, ואפילו יותר, אם רק ישקיעו בהן כמו שצריך, יש להן דרגות קושי, יש להן ארטיסטיות, שזה מה שחשוב לחוקה הזאת, ואני באמת מקווה שהן עצמן ייהנו מהדרך ומהתחרותיות, ושזה יקדם אותן וייתן להן דרייב, ושהתחרותיות הזאת בסוף לא תשבור אותן. ושבאמת ייתנו להן להתחרות, כי אתה רואה גם מעצמות כמו גרמניה למשל, שיש להן את האלופה האולימפית דריה ורפולומייב, אז יש להן עוד מתעמלת אחת עכשיו, אנסטסיה סימקובה, שסיימה עם מדליית כסף באליפות אירופה בתרגיל הכדור, ויש להן... יש להן עוד מתעמלת, מרגריטה קולוסוב, שסיימה רביעית באותה אולימפיאדה בפריז. זאת אומרת, יש שם מגוון של גם חמש מתעמלות שונות שהם שולחים לתחרויות, שרואים אותן כל פעם בהרכב אחר בגביע העולם וגביע אתגר שונה, הם נותנים לבנות להתחרות, ובאמת שהכי טובה בסופו של דבר היא זאת שתשלח, יש להם תחרויות מבחן, והן שולחות כל נציגה לפי מספר תחרויות מבחן שונות, ובסוף הם אוספים את הציונים ורואים לפי זה מי הכי טובה.
אנחנו יכולים לצאת פה בקריאה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את הצוות המקצועי, שבנה פה באמת דבר מאוד מאוד מיוחד, תוציאו את הבנות לתחרויות.
הלוואי.
כמה שיותר, הלוואי. אגב, את חושבת שבאמת הבנות שכרגע הן עדיין בגיל הג'וניור, הן יכולות להיות רלוונטיות ברמה הישגית הגבוהה, לאתגר את ארבע המובילות כרגע, במאבק על הכרטיס ללוס אנג'לס?
חד משמעית. אני בטוחה שגם לאליס יש כישרון מדהים, וגם לרבקה, וגם לגנדלין שעולה עכשיו, בנוסף אליה יש גם מתעמלות בנבחרת הג'וניור האחרונה, שהן מאוד מוכשרות והן עולות השנה לסניור, ואו שהן השתלבו כאישיות, או שהן השתלבו בנבחרת שלנו הבוגרת, זאת אומרת שכל אחת מהן יש לה המון מה להציע, הם למדו המון גם מווינגייט מהשהות שלהן, ואני בטוחה שאנחנו בשנה הבאה נראה כל אחת מהן פורחת.
צריך גם להגיד, אנחנו כל הזמן מדברים על המתעמלות האישיות, יש כמובן גם את הקבוצה, נבחרת הקבוצתית, שהיא מגיעה להישגים יפים, אני חושב שהם לא, נכון לעכשיו, הם עדיין לא מציגים את הרמה ואת רמת ההישגיות של הנבחרת של פריז, זה אמנם שנה ראשונה של כולן, ואמרנו קודם שברוב הנבחרות האחרות יש גם נציגות ותיקות יותר, סביר מאוד להניח שחלק מהבנות שהיום מרכיבות את הנבחרת הג'וניור, ומתוך חמש הבנות, תקני אותי אם אני טועה, אני חושב שארבע, עולות לגיל סניור שנה הבאה, אני מאמין שיהיה שינויים כלשהם בהרכב שהנבחרת הקבוצתית, מעכשיו ועד לוס אנג'לס, פשוט כי ככה החיים עובדים, יהיה הרבה תחרות אל מול חמש מקומות, סביר להניח שעוד נראה שם שינויים, נכון?
אז קודם כל, בנוגע לנבחרת הנוכחית, אי אפשר לשכוח שסגניות אלופות אירופה בקרב רב, שזה הישג מדהים. הסייקל, השנה הזאת בסייקל היא מאוד מתעתת וטריקית, כי המכשיר הבודד הוא חמישה סרטים, שגם האישיות, אם אתה תשים לב בתחרויות, גם באולימפיאדה אנחנו רואים הרבה נפילות. אז אם זה ככה באישי, אז תאר לעצמך מה זה כשזה כפול חמש. אז לדעתי שם המשחק בשנה הזאת באליפות העולם הקרובה, תהיה יציבות, ומי שתדע בסופו של דבר להחזיק את המכשירים ולא להפיל, היא הנבחרת שתיקח את המדליה. ובנוגע לנבחרת, אנחנו כבר רואים את המתעמלות הצעירות, מתעמלות בווינגייט, עם הנבחרת הבוגרת, ואי אפשר לשכוח שבסוף זה ענף שנפצעים בו המון, ויש שם חלופה מאוד מהירה גם מההיבט הזה, אז זה שיש לנו סגל שהוא רחב, ויש המון אופציות ואפשר לשחק עם זה, זה דבר גדול, ואני מאוד שמחה שיש לנו באמת את האיכות הזאת, ואפשר לאפשר את זה.
אוקיי, אני חוזר רגע לאישיות, אני אמרנו כרגע מהארבע המובילות, אז דניאלה מוניץ, אלון פרנקו וליאן רונה. אני לא אשים אף אחד מאיתנו בפינה הזאת ואנסה ככה לדרג ביניהן. אני חושב שכולן, כולן מוכשרות, כולן עוד יכולות לעשות גם את הקפיצה, ומאוד קשה לדעת מי תהיה מעל מי. אני חושב שברור שכרגע המתעמלת המובילה היא מיטל סומקין. מסכימה איתי?
חל משמעית. מיטל ארטיסטית בטירוף, והיא אתלטית, וזה בדיוק הדברים שנדרשים לחוקה הזאת. היא מגיעה לציונים בארטיסטיק שלא הרבה מתעמלות מגיעות, והיא ביום טוב שלה בתחרות היא לגמרי אחת מהטופ 5 בעולם.
ואת חושבת שהעובדה שהיא השנה, בעצם השנה הראשונה שלה בסניור, בבוגרות, זה משהו שאפשר לבנות עליו, בהיבט הזה שהיא רק במגמת שיפור, בזמן שהמתחרות שלה הן כבר ותיקות?
תראה, המתעמלת האחרונה שזכתה בשתי מדליות באליפות אירופה הראשונה שלה בסניור, היא כרגע האלופה האולימפית דריה ורפולומיב. זאת אומרת, יש לנו המון למה לחכות, אם זאת הרמה שלה בשנה הראשונה שלה בסניור, אני בטוחה שנראה אותה עוד מתקדמת ומשתפרת ולומדת דברים חדשים, והמסע הזה באמת הולך להיות מרתק.
כן, מיטל סומקין באליפות אירופה שהתקיימה ממש לא מזמן, היא זכתה בשתי מדליות, מדליית כסף ומדליית ארד במכשירים הבודדים. בקרב רב היה לה גמר קצת פחות טוב, אבל אין ספק שברמת היכולות שלה זה נראה מדהים. צריך גם להגיד שנעבור רגע לדבר על המתחרות בעולם, אז אני רק אגיד שכרגע, אם מסתכלים אולי על הטופ 4, ומיטל סומקין ככה מדגדגת שם את הפסגה ואמרה מעיין שיכולה בהחלט, בהחלט להגיע ולהשתלב כחברה מן המניין, שלוש מהן ומתעמלות שבעצם כל הארבע הן מתעמלות שזה הקמפיין האולימפי השני שלהן, יש את אונופריצ'וק שהיא יותר צעירה, אבל השלוש האחרות הן אני מדמיין גם את הגרמניה ופולומב, גם את הבולגריה ניקולובה וגם את האיטלקיה רפאלי, ככאלה שיש סיכוי לא רע, אגב המחזור החיים המקצועי הקצר, שהם עוד יחוו ירידה מסוימת עד ככה בשלוש שנים הקרובות, כי פשוט הן כבר לא צעירות כמו האחרות. את רואה את זה גם ככה או שאת רואה אותן משמרות את אותה רמה שנמצאות בה כרגע גם עד המשחקים האולימפיים?
אז זהו, האמת שכבר עכשיו ניתן לראות שהן עוברות שנה לא פשוטה, כל אחת מהן, לכל אחת מהן היו עליות ומורדות ופציעות, בסופו של דבר יש לנו עוד שלוש שנים, זה המון זמן, זה כמו כל התקופה שלהם בסייקל הקודם, וגם שם ראינו אותן עוברות פציעות, עוברות משברים מנטליים, אז אי אפשר לדעת מה יהיה, בטח כשגם הגיל משחק פקטור, כשמתעמלת כמו רפאלי, עכשיו היא בת 22 כמעט, היא תגיע לאולימפיאדה בגיל 24 וחצי, שזה גיל מאוד בוגר למתעמלת. גם ניקולובה, שהיא מתעמלת מדהימה, היא בדרך כלל פחות יציבה בפן המנטלי, למרות שהיא מגיעה לדרגות קושי מטורפות, מספיק שנייה אחת של חוסר פוקוס, והיא מאבדת מדליה, והיא גם לא הצליחה להגיע לגמר באולימפיאדת פריז בעקבות הדבר הזה. בטח כשאני חושבת שלמיטל יש עוד המון לאן לעלות, אז אני בטוחה שעוד נראה אותה רק שנראה המון הישגים ממנה, וגם השנה הזאת כבר ראינו אותה בעצם גוברת בתחרויות מסוימות ובגמרים על כל אחת מהן, כל פעם בשלב אחר.
אז אנחנו מתקרבים לסוף החלק הזה של בעצם הניתוח של ענף ההתאמנות האמנותית. בוא נסתכל רגע קדימה לשני מועדים, לאליפות העולם 2025, ולאולימפיאדה בלוס אנג'לס, קצת יותר רחוק, ובואו כל אחד יגיד מה הוא חושב שאנחנו יכולים, לאן אנחנו יכולים לצפות להגיע באליפות העולם של 2025, שתהיה, אגב, לא אמרנו, בעוד פחות משבועיים, ב-20, נכון? ב-20 לאוגוסט.
בריו.
בריו, ובלוס אנג'לס. ככה, הסתכלו ראשון על מה אנחנו יכולים לחלום, לדעתכם.
קודם כל, אם אני לא טועה, השתי מתאמנות האישיות שאנחנו שולחים לאליפות העולם הזאת, מיטל סומקין כמובן, ודניאלה מוניץ, אולי בגלל שהניסיון שלה כבר מהסייקל הקודם, מ-24, שהתחרתה ברמה כבר הסוג של משחק תפקיד למול ליאן רונה, ובטח אלון טלפרנקו שהן פחות מנוסות ממנה ברמה הגבוהה. לגבי לאן אפשר לשאוף, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לראות גמר קרב רב משניהם, כי בסופו של דבר עדיין לפחות באישי, אירופה היא עדיין היבשת הדומיננטית במיוחד, ומה שהיה באליפות אירופה אמור פחות או יותר עם כמה שינויים קלים לשקף את מה שאנחנו יכולים לצפות באליפות העולם. אז אני חושב שמבחינה הזאת אנחנו צריכים שני גמרים בקרב רב האישי, אולי אפילו מדליה על אחד המכשירים, כמו שראינו את מיטל מתעלה ומסוגלת להביא מדליה בכל יום נתון. לגבי הקבוצתי, אני רוצה לראות קודם כל מבחינת היציבות את הגמר של הקרב רב. אני לא יודע עוד מה להגיד מדליה לא מדליה, כי כמו שכבר דיברנו על זה לגבי השינויים בחוקה ובתרגילים, התרגילים השנה בעצם השתנו למול מה שיהיה בשלוש שנים הבאות. אז אנחנו לא יכולים באמת בעצם לצפות איך התרגילים עכשיו בקבוצתי ישפיעו במיוחד על מה שאנחנו נראה לקראת לוס אנג'לס. אני כאן רוצה לראות את היציבות מבחינת התרגילים עצמם, שהמכשירים עצמם. אני לא יודע עוד איזה מכשירים, איזה תרגילים יהיו בשלוש שנים הקרובות, אז בגלל זה קשה לי להגיד מבחינת כן מדליה, לא מדליה, כי אנחנו ראינו עליות וירידות של הנבחרת בשני התרגילים, גם במשולב וגם בתרגיל של המכשיר הבודד.
מעיין?
אני חושבת שבלוס אנג'לס אנחנו לגמרי יכולים לצפות למדליה. זה לא מילה גסה לדבר על זה. יש לנו כישרונות מטורפים וגם מאמנות שיודעות כבר לעשות את זה, הם עשו את זה, הם הביאו גם מדליות מאליפות עולם, גם מדליות מאליפות אירופה וכמובן מהאולימפיאדות. לגמרי מיטל תהיה, אפשר לצפות ממנה גם למדליה באליפות העולם הקרובה, ובנוסף לזה יש גם מדליה שהיא מדליה מדינתית, שהיא שילוב של התוצאות גם של המתעמלות האישיות וגם של הנבחרת, וזה משהו שכן עמדנו בו על הפודיום בשנים האחרונות, גם באליפות אירופה, ולגמרי יש להן את היכולת להביא אותנו גם למדליה בתחום הזה, וזה באמת מוכיח שאנחנו מעצמה, כי אנחנו מסוגלים להיות יציבים בשתי הקטגוריות השונות של הענף.
מסכים, זה ממש הקריטריון להגדרה של מעצמה. שאת אומרת שאפשר לקוות, לצפות למדליה ממיטל באליפות העולם הקרובה, את מסתכלת על הקרב רב או על מכשיר בודד כרגע?
אם מיטל תהיה יציבה, כמו שיודעת, והיא תהנה מהתרגילים, אז היא לגמרי יכולה להתחרות על מדליה גם בקרב רב. וכמובן שגם במדליות אישיות יש לה את היכולת, וגם לדניאלה, הן רק צריכות באמת לצאת ולעשות את מה שהן יודעות.
אוקיי, אני חושב שאני תמיד אוהב לחשוב בהסתברויות, כי לא... אמנם הייתי לא הוגן וביקשתי מכם להגיד כן לא כזה, ואז אני עכשיו בא ולוקח ומשנה את כללי המשחק, אבל אני חושב שבאליפות העולם הקרובה, ההסתברות של מיטל למדליה בקרב רב היא קיימת, אבל היא מאוד נמוכה, אבל היא נמוכה עדיין. אני בהחלט מאמין שהדרך ללוס אנג'לס היא עוד מאוד ארוכה והרבה יכול לקרות, אבל אם אני ככה רואה את הנתיב, אני בהחלט מאמין שהיא צריכה להגיע לשם כאחת מחמש השמות שכל מי שמבין בענף יאמר עליהן, והיא צריכה להיות אחת מהן, וזה אומר שהיא גם תוכל לעשות את זה. אני מאוד מאוד מקווה שבאליפות העולם הקרובה היא כן תצליח לזכות במדליה, אבל מבחינה, שוב, סטטיסטית יותר רגיוני שזה יהיה במכשיר בודד. לגבי הנבחרת, קשה מאוד להסתכל לגבי לוס אנג'לס, גם כי אני מניח שעוד יהיה שינוי בהרכב, וכמו שאמרת מעיין, התרגילים הם שונים. זאת אומרת, המכשירים הם שונים, אבל גם שם חייבים בסופו של דבר, והצוות אימון שלנו הוא מעולה, והמבחר הוא מעולה, חייבים להגיע גם שם במצב שנהיה אחד מחמש נבחרות הטובות. גם לגבי הנבחרת, קשה לי לראות אותה כרגע זוכה במדליה בקרב רב באליפות העולם, זה יכול לקרות, אמרתם, זוכו בכסף באליפות אירופה, יש לי תחושה שזה יהיה הפתעה אם זה יקרה.
אני חושבת, אני אגיד לך מה, באמת, השנה הזאת היא סופר טריקית בהיבט של הנבחרות, כי גם נבחרות הכי טובות בעולם, כמו לצורך העניין בולגריה, שיש לה דרגות קושי מטורפות, באליפות אירופה היא התרסקה לחלוטין, רק כי היא לא הצליחה פשוט להחזיק את המכשירים, לתפוס אותם. זאת אומרת, נבחרת שתדע לצאת ולבצע, תזכה במדליה.
גם איטליה אגב, את צודקת. גם בשמחת שם טוב, בסדר, וככה זה, אז יש הרבה מאוד נבחרות שיוכלו לעשות את זה, ואני רק, אני מקווה ש, אני מניח שעד האולימפיאדה יהיה קצת איזו התכנסות לכמה נבחרות שכבר יהיה ברור שהן יותר חזקות, גם אחרי 3 שנים עם המכשירים, עם אותם מכשירים שגם יהיו בלוס אנג'לס, ואני מקווה שאנחנו נהיה שם, מאמין שכן.
יהיה בסדר.
יהיה בסדר, כן, כן. נמשיך לעקוב.
אז עוד נושא אחד שלא דיברנו עליו, זה עניין של חזרה לזירה של רוסיה ובלרוס. עכשיו, בגדול, החוקים של ה-FIG, איגוד ההתעמלות העולמי, השתנו, ויש הרבה יותר הקלות על רוסיה. את בלרוס ראינו בשנתיים האחרונות כן מתחרות כאישיות בגביעי העולם וגביעי האתגר, והרוסיות בחרו לא לקחת חלק, למרות שכן, אם הן היו מגישות מעמד, כן היו יכולות לקבל מעמד ניטרלי ולהתחרות. ולאחרונה הם קיבלו הקלות, זאת אומרת גם מתעמלות שבעבר קיבלו תשובה שלילית למעמד הניטרלי, עכשיו יכולות להגיש את זה מחדש. את הבקשה וכן לקבל את זה. גם יש הקלות למי ניתן המעמד הניטרלי, והדבר הכי חשוב בעיניי זה הנבחרות. עד עכשיו הנבחרות לא יכלו לקחת חלק בסבב העולמי, ומעכשיו נבחרות יכולות לחזור ולהתחרות. זאת אומרת שהחל מהשנה הבאה אנחנו נראה גם את נבחרת רוסיה וגם את נבחרת בלרוס וגם את האישיות חוזרות לבמה ובגדול, מתעמלות שלהם כבר נרשמו לתחרויות של FIG בהונגריה בחודש הבא, והולך להיות קרב מעניין, מעניין איך תהיה באמת החזרה שלהם למשטח, גם המתעמלת ללה קרמרנקו, שהיא סומנה כיורשת של האחיות הוורינה, בסוף היא לא הצליחה להגיע לאולימפיאדה, וכבר היה נראה שהיא עומדת לקראת פרישה, היא באה לישראל לעשות סדרה של ניתוחים וטיפולים ושיקום, ועכשיו היא הצעירה שהיא מאוד מכוונת לאולימפיאדה הבאה, כי נפתחה לה הזדמנות אחרי שכבר הכל היה נראה סגור מראש, ומה שבטוח הולך להיות מעניין.
ימין, אגב, אני רואה את הסיפור של רוסיה קצת שונה מבלרוס, אולי אני טועה, אבל בבלרוס אני לא ראיתי, אני רואה את הרנסקו וסלוס, שבעצם התחרו עוד עם לינוי אשרם בטוקיו, כאלה שבדרך כלל משתתפות בתחרויות הבינלאומיות שבלרוס כן משתתפת, אני כאילו, שם אני לא מזהה את הכישרון הצעיר הזה, שמחכה לחזור, אני מפספס.
אני פשוט חושבת זה דור חדש שלא יודע מה זה להתחרות בזירה הבינלאומית, הוא לא יודע באמת מה הוא פספס לעומת המתעמלות הוותיקות, שכן חוו את זה, והן יודעות, לא סתם הן נשארות, כי אולי יש בהן תקווה שכן יצליחו להגיע לאולימפיאדה הבאה בגיל מאוחר, שזה 26-27. אצל רוסיה גם, המתעמלות דיברו על זה, שהן פשוט לא יודעות מה זה להתחרות בזירה הבינלאומית. יש להן המון תחרויות שם, וזה עדיין תחרויות ברמה מאוד גבוהה, כי הבית ספר שם של ההתעמלות הוא מדהים. ובדיוק מה שדיברתי על אלה קרמרנקו, היא רק דיברה על זה היום, שהיא בעבר כן חוותה מה זה תחרויות בינלאומיות, היא התחרתה ב-2021 באליפות אירופה, ובגלל שהיא טעמה את זה, היה לה כל כך קשה הפספוס והיא רצתה לסיים את הקריירה, ועכשיו הבינה שיש סיכוי, אז אולי עוד, אז התקווה הגדולה שנזכה לראות אותה, ונראה כמה באמת התחרות תהיה פיירית.
אז בוא נסכם שאנחנו ספורטיביים, ואנחנו רוצים לראות את כולם, ואנחנו מאחלים לכולם לחזור, אבל לא אכפת לנו שיקח להם כמה שנים טובות לחזור, להתרגל לתחרויות, ולהיות דומיננטיות שוב רק בקמפיין האולימפי הבא, כי היה נחמד, זה נחמד כשכולם מתחרים, אבל גם היה נחמד בקמפיין האולימפי בפריז בלעדיהם.
לגמרי. מה שכן, אגב, אירה וינר, מאמנת על הרוסית, עזבה את... את התפקידה בנבחרת רוסיה. זאת אומרת, כבר, יש שם דור צעיר וחדש גם של מאמנות, ואגב, אנקדוטה אחרת, וינר עכשיו יש אצלנו, המאמנת של אליס רוזנברג, שזאת גיסתה לשעבר של אירה.
וואלה. אגב, מי שלא מכיר את אירה וינר, זה כמו אירה ויגדורצ'יק על סטרואידים,
תחפשו תמונות שלה בגוגל, תהיו בהלם.
כן, תעשו עיר וינר כובע כזה. טוב, אז עכשיו אנחנו, תודה מעיין על ההשלמה החשובה, עכשיו אנחנו נעבור לפינות. אז שתי פינות חדשות יש לנו, אנחנו נתחיל בפינה הראשונה שנקראת השבוע שהיה, פינה שבה רועי יעדכן אותנו על האירועים המרכזיים בעולם הספורט, בעצם האירועים האחרונים שהיו מאז הפרק האחרון, מכיוון שאנחנו מקליטים היום למעשה פרק כפול, אנחנו נחלק את האירועים לשני הפרקים שאנחנו נקליט, רועי, קח את זה.
אוקיי, אז קודם כל, עוד אליפות מעניינת שהסתיימה בדיוק היום, אליפות אירופה באתלטיקה לנוער, שהמשלחת הישראלית רשמה כמה הצלחות די מעניינות, עם שלושה גמרים סך הכל, תום לנגי שסיים במקום השביעי בקפיצה למוט, השווה את השיא הישראלי שלו לנוער, 5.30, איילה הריס בריצת 3,000 מטרים, שסיימה במקום התשיעי אחרי שהיא נתנה תחרות באמת מדהימה, גם אחרי ריצות ב-5,000 מטרים, והנבחרת השליחים שלנו ב-4 כפול 100, שלא רק שהפילה לגמר שהיה לפני כמה שעות, היא גם סיימה במקום החמישי, אחרי ששלוש מדינות בעצם נפסלו, גם ספרד שבסופו של דבר ניצחה את הריצה, איטליה ובריטניה שלא הצליחו להעביר את המקל גם השלבים המוקדמים, ובסופו של דבר הנבחרת שלנו סיימה במקום החמישי, סך הכל תחרות די טובה של רוב המתחרים בנבחרת, גם סי ישראלי שם לנוער ב-3,000 מכשולים של נעמי בן דוד. נעבור לעוד משהו מעניין שקרה בקשתות. רועי דרור, אולי השם הכי גדול בקשת הריקרב, קבע בגביע אירופה לנוער סי ישראלי חדש של 680 נקודות בירי שלו. זה תוצאה שכבר שם אותו בצמרת העולמית הגבוהה, תוצאה שהייתה שווה לצורך העניין, אם לוקחים את מקצה הדירוג בפריז, הייתה שווה שם למקום השישי. לא רק שהוא קבע את התוצאה הזאת במוקדמות, הוא גם ניצח את התחרות בסופו של דבר, כולל ניצחון בגמר על אחד הכישרונות העולים, אם לא הכישרון העולה הכי גדול שיש היום, בפטיס הצרפתי, מי שגם כבר זכה בכסף עם הנבחרת הצרפתית בפריז, והגיע לרבע הגמר האישי בעצמו. גם כאן עוד שבוע, אליפות אירופה לנוער, אליפות עולם לנוער, אנחנו נראה שם את רועי דרור מתחרה. האם זה סוג של פריוויו בעצם למה שאנחנו יכולים לראות ממנו?
אני רק אגיד לגבי רועי דרור, אנחנו נדבר על זה בפרק של הקשתות, אני לא ארחיב עכשיו, אבל רועי דרור, אם הוא ישבור על היציבות ויראה כמו שהוא יודע,
טופ 10 בעולם.
טופ 10 בעולם ומעבר לזה.
בסופו של דבר, כן. עוד אליפות אחת מעניינת, אליפות העולם לשייט בנערות, אם כבר דיברנו בפרק הקודם על הפרק של השייט, אז הסתיימה לא מזמן גם אליפות העולם בדגם הלייזר, והיו לנו שתי ישראליות בטופ 10, גם רבקה מנטל שסיימה במקום החמישי, וגד את ישבירי במקום השמיני. מה שאולי ייחד ותפס לי את העין זה שאנחנו היינו הנבחרת היחידה שהכניסה שתי שייטות ל-15 הראשונות. הבאה לעשות את זה בעצם יוון, שהשייטת השנייה שלה נכנסה רק למקום ה-20, ובאמת רואים שיש כאן סוג של יתרון שמתחיל להתעבוד בעצם העובדה שאנחנו סוף סוף רואים נבחרת שנבנית גם בלייזר, בעיקר מובילות השייק הקונו אולימפית, אבל יש גם את הצעירות האלה, לצד צעירות נוספות, בין אם זה מאיה פילינק קצת יותר ותיקה, או נועם קמפינסקי שיותר צעירה משתיהן. למעשה יש לנו כאן נבחרת ששעתות מאוד מוכשרות שדוחפות אחת את השנייה קדימה, והתוצאות באות לידי ביטוי באליפויות העולם ובתחרויות בכללי לנוער. דעתך על זה, נועם?
אני... זה כל כך כיף לראות את, את התהליכים האלה. דיברנו על זה קודם גם על ההתעמלות האומנותית, שאתה רואה איך במקרה הזה דגם, המסורת בו הולכת ונבנית, ונופה רדלמן הייתה במשחקים אולימפיים, ועכשיו שייקה קון, ועכשיו זה הולך ומתחזק. עוד, לא יודע אם זה לא יקרה בלוס אנג'לס, אבל איפשהו בשנות ה-30, יהיה לנו גם כבר מועמדות למדליה בדגם הזה, אני בטוח, בזכות הדבר הזה.
כן, זה פחות או יותר חלק מהאירועים המרכזיים שהיו לנו מאז הפרק הקודם.
אוקיי, ולקראת סיום הפרק, יצא לנו כבר ככה ארוך, אני נעבור לפינה הבאה שהיא סיפור אולימפי. סיפור אולימפי זה בעצם פינה שאני אספר סיפור מעבר, סיפור על ההיסטוריה האולימפית, לפעמים זה יהיה אירוע שהיה, לפעמים זה ככה איזה תובנה, מתוך אירועים שהיו באולימפיאדה. אני אנסה לתת דברים שהשומעים, המאזינים שלנו, גם אלה שככה בפרטים פחות מכירים. בגלל שיש לי זמן קצר, אני אבחר דווקא במשהו מאוד מאוד חדש שהיה באולימפיאדה האחרונה. יכול להיות שחלקכם מכירים את זה, אבל אני רוצה לספר רגע את הסיפור. אני קורא לו המדליה המוזרה שלא הייתה. ומה, על מה הסיפור? הסיפור הוא על מה שהיה לאבישג סמברג בטקוונדו, למי שלא מכיר, באולימפיאדת פריז. למעשה, הסיפור האולימפי של אבישג סמברג בפריז היה מאוד מאוד קצר, היא הפסידה בקרב הראשון, הודחה, הפסד מאוד מאוד כואב, היא בעצם בטקוונדו צריכים לנצח שני סיבובים כדי לנצח בקרב, היא הייתה נגד יריבה סעודית, ניצחה את הסיבוב הראשון בצורה משכנעת, 6-2, ובסיבוב השני הובילה עד ממש שניות לסיום, אבל הפסידה בסופו של דבר 5-4. 1-1 בסיבובים, סיבוב שלישי, פה כבר הלך פחות טוב, היא הפסידה בצורה מאוד מאוד משמעותית, והודחה מהתחרויות. השאלה, מה היה קורה? אילו, היא לא הייתה מפסידה את הסיבוב השני, ובעצם מנצחת את הקרב הראשון. אז ההיגיון אומר, אוקיי, הייתה מנצחת קרב ראשון, וממשיכה הלאה, יכול להיות שבהמשך היא כבר, כולה קרב ראשון. אבל מה שקרה באולימפיאדה הזו, זה שאם היא הייתה מנצחת את הקרב הראשון, היא הייתה מגיעה לרבע גמר מול יריבה תאילנדית, שהיא מדליסית הזהב מטוקיו, היא גם בסופו של דבר הייתה מדליסית הזהב בפריז, וכנראה הייתה מפסידה את זה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, סביר להניח, בוא נניח שהיא הייתה מפסידה. מה שקורה במצב הזה בטקוונדו, זה שיש בית ניחומים, כמו שאנחנו מכירים מהג'ודו, אבל מי שהולך אליו זה רק מי שהפסיד לפיינליסטית. עכשיו, אותה תאילנדית הגיעה לגמר, ולכן אבישג סמברג הייתה הולכת לבית הניחומים. בבית הניחומים, בקרב הראשון, היא הייתה פוגשת את מי שאותה תאילנדית ניצחה בקרב הראשון שלה. במקרה הזה זו יריבה ממרוקו, יריבה מאוד מאוד חלשה, שהגיעה לאולימפיאדה רק בגלל שהיא קיבלה את הכרטיס היבשתי של אפריקה, ואין צל של ספק שסמברג הייתה מנצחת אותה, היא אפילו הייתה מנצחת אותה בקלות. זה אגב מה שעשתה אותה סעודית שניצחה את אבישג בקרב הראשון, וניצחון בקרב הזה, קרב שוב קל, היה מוביל את סמברג לקרב על מדליית ארד. קרב על המדליית ארד, את מי הייתה פוגשת בקרב? יריבה איראנית. עכשיו, מי שחושב שיריבה איראנית הייתה יכולה איכשהו לנסות ולהימנע, זה לא. זה לא ככה, כי איך שנבנה סדר הקרבות, והרגע שבו האיראנית הייתה מבינה שהיא מול סמברג, זה הרבה אחרי שהייתה יכולה לקבל החלטה להפסיד בכוונה כדי להימנע. ובעצם מה שקורה, לכולנו ברור שהיריבה האיראנית לא הייתה עולה, ולכן כל מה שהייתה צריכה אבישג סנדברג לעשות באולימפיאדת פריז, כדי לזכות במדליה מאוד מאוד מוזרה ומאוד מאוד מפתיעה, זה להחזיק את אותם כמה שנות אחרונות מול הסעודית, לעלות לרבע הגמר, לנצח אחר כך בניחומים קרב שהוא מאוד מאוד קל, לנצח טכנית בקרב על מדליה תארד, ולזכות במדליה שאולי לא היינו יודעים איך לאכול אותה, אבל אחרי שבוע היינו שוכחים איך היא הושגה, ואבישג סנדברג שהיא ספורטאית מדהימה ומדליסית אולימפית בזכות תחרות מטורפת בטוקיו, הייתה יכולה להיות היום עם שתי מדליות ארד. אז זה הסיפור האולימפי הראשון על המדליה המוזרה שלא הייתה של אבישג סנדברג. ועם הסיפור הזה אנחנו מסיימים פרק שלי לפחות היה מאוד מאוד מעניין. מעיין, איך היה?
אני מאוד נהניתי ולמדתי המון, ותודה לכם על הבמה הזאת.
תודה לך על זה שאת קודם כל התערבת אצלנו, אנחנו זכינו במישהי שיכולה להגיע לכל כך הרבה דקויות, כמו שאנחנו ראינו בהתאמנות האומנותית, אני אישית למדתי המון, וזה לא ענף שאני מומחה בו במיוחד למול ענפים אחרים, אז אני באמת מרגיש שתרמת לי המון מהידע שלך לגבי כל היופי של הענף הזה, ואני נהניתי מאוד, כמובן שוב איתך נועם, כמו תמיד,
ונתן
לפרק הבא.
אתה יודע, אם היינו נותנים למעיין לדבר ככה חופשי, היינו יכולים גם להגיע פה לארבע שעות של שיח בתשוקה ככה על הענף, ובאמת כיף לשמוע אותך מעיין מדברת.
שמרתי תוכן לפרקים הבאים.
נכון, נכון. יש לנו עוד אליפות עולם לסכם, עכשיו אנחנו לפניה, עוד נהיה אחריה.
ושיהיה לכם המון בהצלחה בדרך החדשה.
תודה רבה, תודה רבה. יאללה, פרק שני של הלפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט, סיימנו.